שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מורים דרך. אני מאוד שמח שאתם מצטרפים אלינו, ואני מאוד שמח שלימור איתנו היום, שהרב דוקטור מיכאל לייטמן איתנו, וגם אני מאוד שמח שאנחנו נכנסים לבירור נושא. כל פעם שיש נושא חדש ובירור עמוק יותר של הנושא הזה, אני מאוד שמח. אז אנחנו היום מבררים את הנושא שנקרא קריאה, ובכלל הגישה הנכונה בכלל חינוך של ילדים בגילאי 3, ודרך זה לצאת ללמוד נכון, לקרוא, לכתוב ובכלל להשתלב בחיים. והתחלנו לדבר בתוכנית הקודמת על קריאה, ודיברנו על גישה יותר גלובלית, שהיא לא עכשיו לוקחת בחשבון קריאה, אלא דווקא נותנת לילד לטעום גם מציור, גם מריקוד, גם מכתיבה במקביל, גם לשמוע מוזיקה. נותנת לו איזה מכלול כזה שמתוכו הוא יכול אחרי זה לבחור, וגם מתוכו הוא לאט לאט לומד. דיברנו על זה שבעצם הדרך הנכונה ללמד קריאה היא כמו שהאנושות התפתחה. קודם כל שמעו צלילים, ציירו ציורים, ואחרי זה התחילו לבטא את זה גם בתבניות של מילים שלמות, ואחרי זה פירקו אותם לאותיות וכו'. אז מפה בערך עצרנו, ועכשיו נרצה להמשיך.
אז אם אנחנו לוקחים את הציורים ומהם אנחנו מובילים, מכניסים לילד לאט לאט תבניות של המילים, איזה מילים ראשונות היית מלמד ילד או מראה לילד? האם יש איזה מילים שטבעי לו יותר לפגוש אותם?
אני הייתי לוקח קבוצת ילדים. והייתי מבקש מהם, תתחילו להביע כל מיני צורות רגש אחד כלפי השני. שמחה, כעס, התפעלות, דרישה, כל מיני צורות. מה יש ביניכם? כי בעצם, כמו אנחנו מלפני כמה אלפי שנים, היינו רוקדים שם ליד המדורה, והיינו מבטאים בזה את הרגשות שלנו, כלפי העולם, כלפי החיות, כלפינו, וכו' וכו'. בזה בעצם התחיל הריקוד. ריקוד זה מבטא את ההרגשה הפנימית. אז בוא קודם כל אנחנו נבטא את ההרגשה הפנימית שלנו בצורה כזאת. בלי מילים, אין לנו עדיין מילים, אנחנו לא יודעים לדבר.
בתנועות.
כמו ילד שגודל, כך אנחנו קודם כל. נגדל כך, אז בוא נבטא את עצמנו בצורה כזאת.
איך בריקוד, בציור, איך באיזה דרך?
לא, לא, בתנועות.
בתנועה.
בריקוד. זה נקרא ריקוד.
משחקי תנועה, משחקי
ריקוד. במימיקה, בכל מיני הפורצופים, כאלו וכאלו וכאלו. בוא נעשה תרגילים. תן להם בזה מספר שיעורים. זה לא שאתה עוזב אותם. אתה עם השיעור הזה, נגיד, חוזר עליו פעם, עושה נגיד 2-3 שיעורים, אחרי כמה חודשים, שוב 2-3 שיעורים
הם
כאלה.
הם יאהבו את זה, שזה הם, כל פעם
כן,
חוזר.
אבל זה יסוד של הביטוי.
כן, אתה מזמין אותם עוד פעם לבטא.
זה יסוד של ביטוי האדם. זהו. זה יכול להיות רק בפנים, כן? ויכול להיות בכל מיני צורות הגוף. אנחנו רואים עד כמה שזה, צורת הגוף היא מאוד מאוד חשובה לנו. אתה יודע איך אומרים, איך עובדים על כל האנשים הגדולים, איך מלמדים אותם, איך להופיע לפני קהל.
שפת גוף, אתה גם מלמד אותם שפת גוף.
ופנים, עד כמה שהוא עשה פה ושם.
גם אומרים שרוב המסר נקלט דרך שפת גוף, ולא דרך מה שאתה אומר.
גם אחר כך.
אז קודם כל הייתי מביא אותם לזה, לילדים. לא לקרוא שפת הגוף ולא לעשות את זה, אלא לדעת שזה הביטוי ולתת להם, זה כל כך גורם להתפתחות ולקשר, כן? שיבינו אותך, כן? ככה בצורה, באקספרסיה כזאת, החיצונית.
הם עושים את זה אחד-אחד לכולם או כולם יחד?
לא חשוב.
זה נורא נחמד במעגל.
אני לא התעסקתי בזה, רק לפי השורשים זה צריך להיות קודם, כן? זהו.
הם בוחרים או שאנחנו קובעים להם? עכשיו כעס, או שלא, או שהם בעצמם. איך נכון?
אני לא יודע, אני הייתי נותן את זה אולי להם ספונטני מלכתחילה, לא יודע. האמת, אני לא חשבתי על זה. אני לא התעסקתי גם בזה. אבל לעסוק בזה זה קודם כל, להכניס אותם לחדר, תעשו ככה צורות, פרצופים, כל מיני ביטויים, זה כלפי זה וכן הלאה. זה, אבל בלי צלילים, בלי כלום.
בלי צלילים?
בלי צלילים.
אוקיי. פנטומימה.
כן, אבל ממש...
אקספרסיבי כזה.
ילד מתחיל לראות כמה חשוב, כן?
אבל זה מאוד קשור גם להתפתחות השפה. שמאוד מתפתחת בגיל שלוש.
למה אנחנו מדברים? לאט לאט.
לא, רגע, אם אתה נותן להם לבטא מה שהם רוצים, אז הם לא תמיד יודעים בכלל להבחין בין כעס לבין זעם.
זה לא חשוב. בינתיים שיבטאו. מתוך זה שהם התחילו לבטא, אבל מה הוא אמר?
אתה יכול להגיד שזה
אחרת. אנחנו מדברים רק בשפת הגוף. מה את אומרת לי ואני אומר לך?
אפשר לתת להם לתרגם אחד את השני?
כן, כן.
אני מדבר איתך.
לא, 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 לא.
ותסביר לי מה עשיתי.
לא, 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 בלי הסבר.
אוקיי.
בלי הסבר, אין, כולם, כולם מלבים.
רק להרגיש.
כן.
אוקיי.
ואחרי זה מגיע צלילים. לא מילים, אלא צלילים. כמו בג'ונגל שאנחנו שומעים.
שלב שני של המשחק.
בפתיח שלנו. זהו. התקדמות השפה, כן?
אוקיי.
זה התקדמות, צלילים.
אז עוד דבר, להביע רגש בצלילים.
כן, כן. ריקוד.
שזה יותר מוגן.
כבר לא פרצופים ולא שפה כזאת, אלא משהו יחד, שאני לוקח את השני, הוא חייב יחד איתי, בהבדל בין ריקוד לשפת המימיקה, שאני לוקח את השני, מכניס אותו אליי, והוא יחד איתי עובר אותה חוויה, ואז הוא בזה מבין מה שאני רוצה למסור לו.
שתקשורת כבר.
אז כל פעם, תקשורת. כל אחד בתורו עושה כזה עם כולם.
כן. לא, ובכלל,
זה כבר
כן.
בזוגות לדעתי.
כל אחד לשני בזוגות כן. וככה, נו, זה תלוי מהקבוצה.
או בכללי, כן.
זה כבר קומוניקציה.
אוקיי, זה מאוד חשוב. הריקוד יחד, התוספת של היחד, היא תוספת שגורחת.
אז אתה מוסר לו, אין לך אפשרות למסור לו שום דבר, אלא אתה לוקח אותו.
ובאמצעות ריקוד מביע משהו שאתה רוצה להגיד.
ריקוד, תנועות, לא חשוב מה.
ועוד אין מילים.
אין מילים.
גם בריקוד אתה לא מדבר.
לא, לא, אין מילים. כן? בסדר. יש צלילים, אנחנו דיברנו.
צלילים.
בריקוד מותר לשלב צלילים.
אז זהו, אחר כך מתחילים לשלב.
אוקיי.
גם תנועות, גם פרצופים. גם ריקוד וגם צלילים ללא מילים. כן? ואחר כך מראים להם איך אנחנו יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, זה עדיין התקשרות.
כן.
עכשיו צריכים להראות להם איך אנחנו יכולים להתקשר אם אנחנו לא נמצאים במגע זה עם זה.
אוקיי.
אין לנו לא צלילים, לא ריקודים, לא פרצופים ולא כלום. כן? איך אנחנו עושים זאת?
שהם יציעו בעצמם דרכים.
אז אנחנו לא. אז אנחנו צריכים לצייר את התנועות שלנו של ריקוד או של הפרצופים. כן? אנחנו צריכים לעשות את זה, לבטא אותם בסופו של דבר.
כן.
זהו. עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לסימנים. וכך לאט לאט. למה אני אומר, זה לא צריך להיות בצורה כל כך כמו שאנחנו עשינו את זה בהיסטוריה, על גופנו, על בשרנו. אלא זה נותן לאדם יסוד נכון אחר כך לבטא את עצמו. הוא יותר מבין, הוא יותר מרגיש מה הוא רוצה להכניס לתוך מילים, לתוך, לא צלילים, אלא לתוך ניגון כבר. לתוך צורות של פיסול, לצבעים של הביטוי כך.
מתחיל להבין מה זה נקרא מילה. במקום...
לא רק מילה. זה לאו דווקא במילה, אלא במסירת הליבה.
בקשר.
כן. רגש שבתוך המסירה הזאת.
זה מאוד מחבר אותו לעצמו, וזה גם מחבר אותו ל...
זה מעניין, כי זה גם...
מתחיל להרגיש שהוא רוצה למסור משהו ולא מסוגל, אז באיזה צורה כן. אבל בזה אסור, תנסה רק בזה. ואז הוא מתחיל כאן לפתח את עצמו, את עוד ערוצי קשר.
זה מאוד יפה, זה מה שחסר היום בעולם, שיש חלל ריק וקור ביחס בין אנשים, זה עוד מתחיל מילדות שלא מסבירים, לא עובדים איתם על הקשר, אלא אומרים ככה, תתיישרו ככה, וזהו, למה? לא יודע, איזה צורה, לא יודע. מה אתה מעביר בזה? לא יודע. גם אני היום, אני נמצא איתך בקשר, אני לא יודע מה עובר בינינו, אני לא מודע לזה בכלל, לא חושב על זה. ופה אנחנו מגיל מאוד מאוד צעיר, מכניסים בהם את היסוד. כאילו אנחנו באים מהצורה המלאכותית ומנסים, בואו נתחיל מכאן את החיים.
וילדים לומדים, אבל מהדוגמה האישית. הם לומדים את התקשורת כשהם מסתכלים. אתה לא מדבר איתם על זה, אבל הם לומדים.
כל הבעיה היא
שאנחנו
לא מבינים שפת הגוף של השני, בפרט שהוא אדם מאיזושהי תרבות אחרת.
אז בכלל, כן.
אז קשה לנו מאוד.
נכון.
זה כמו שאני שומע מרדיו, בלי ראייה, בלי שאני רואה את זה, זה מאוד קשה לקלוט, וזו בעיה. לכן אנחנו צריכים ללמד אותם כל הצורות האלו, ושנוכל להבין וגם כן לדרוש מהשני.
ומשפת הגוף, איך אנחנו מתקדמים בכל זאת לנושא של המילים?
אנחנו, אחרי ש... מה?
אז אמרנו, אחרי שאנחנו אמרנו כל הצורות האלה, אחרי זה מציירים, ואחרי זה הבנתי תבניות של מילים.
כן. זה כמו שדיברנו פעם שעברה.
כן.
איזה מילים ראשונות?
הכי קרובות לילד, הכי קרובות לרגש שלו.
רגש.
ממה הוא אוהב. לא ממה שהוא מפחד. לא כדאי. אנחנו מבינים שאדם מתפתח רק מהרגשה חיובית, ולכן כל דבר שמושך אותו, שרוצה אותו, שמביא לו התפעלות, חום.
נגיד משחק, כיף, כזה דבר?
אמא, אבא.
כן.
יותר זמן משחק.
ברור, לא ברור, נכון. זה באמת אמא, אבא, רגשות כאלה.
מילים ראשונות צריכות להיות שאנחנו מציגים, חושפים.
מילים ראשונות הן צריכות להיות כאלה, כמו שהוא בעצמו מתחיל לדבר מאין ברירה שלו בחיים, כך הן צריכות להיות באותו...
אז זה אבא, אמא.
סדר.
אבא, אמא, אוכל, לא?
לא, עוד, עוד, עוד. אוכל,
עוד. עוד, עוד הוא בדרך כלל אומר קודם.
עוד הוא?
עוד, עוד.
טוב, נו, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אני עם תינוקות לא נמצא כל כך בקשר.
אבל מילים ראשונות, אבא עם הבמבה.
באותו סדר.
אבל באמת, הכוונה היא מתוך עולמו לפי התפתחותו, וגם מתוך עולמו הפנימי קודם, כי קודם ילדים מתקשרים לאמא אבא, ואחר כך למשל הם לומדים את עצמם, אחר כך מגיעה המילה אני בכלל, מבחינת ההתפתחות. אז זה נכון למשל לעשות להם איזה רצף כזה של אמא, אבא, אני, ואחר כך נגיד בובה, כדור.
יש כאן מלא דברים שאנחנו צריכים לקחת מהטבע ולא להיות חכמים.
איך לוקחים מהטבע?
פשוט בדיוק, בדיוק אותו דבר שהילד מבין ומרגיש אם משהו נתקע, דברים האלה אנחנו צריכים ללמד, ושהם יהיו לפניו, ושהוא ידע שזה ביטוי של אותה הצורה, אותו המשחק, אותו איזשהו דבר שעושה איזה רעש, והוא איזה בובה, ועוד ועוד.
לפי רצונו, הוא יכול לבקש ללמוד מילים מסוימות? כאילו,
אני לא חושב, אני חושב שאנחנו צריכים ללמד אותו כל המילים שהם סובבים אותו בחיים שלו. זה המיטה שלו, וכיסא, ושולחן, ורצפה, ובובה הזאת, ובובה הזאת, וקופסה הזאת, וזה, בקצור כדור, כל מיני דברים ש... שהוא נתקע בזה, זה אנחנו, מה, אנחנו נלמד אותו משהו לגמרי שלא נמצא בסדריה שלו.
ומה עם שמות של רגשות? כעס, שמחה, אושר? אתה אומר לא צער ופחד ו...
לא, אנחנו צריכים גם את זה וגם את זה להגדיר באיזושהי צורה שיהיה לנו גם כן קומוניקציה איתו. אבל רק דברים בסיסיים. לא לבלבל אותו מתוך זה שהוא, כן, שהוא לא יכול עדיין להבדיל בו את ה...
אז קודם משהו מוחשי באמת, קונקרטי ממש?
מאוד מאוד קונקרטי.
מאוד קונקרטי, שזה גם מתאים לחשיבה שלהם בגיל 3. אבל גם עם האובייקט, נגיד לימון, ואז המילה של לימון, אבן, ולקשר להם במשחקים, מה זה?
ודאי. כי אנחנו ככה עברנו, מציור לשפה. אז הוא גם כן צריך ככה לעבור.
הוא לשים את האבן, שיצייר את האבן ואז רואה את המילה אבן, לקשור את כל הדברים האלה?
כן.
יכול להיות שיש לו תמונה של אבן, יש לו מילה אבן, אלא גם להביא לו אבן.
מה שמשתמשים, מה, לא?
כן, אבל הם מוקפים בכל כך הרבה גירויים היום, ובאמת בכל כך הרבה שיטות מסביב, שהם חשופים לפעמים לכל מיני מילים, שאני לא בטוחה שזה בכלל מתאים להם, וגם כל מיני שיטות מכניסות כל מיני תהליכים לתוך הגילאים הצעירים, שזה נשמע שיש משהו בגישה ההתפתחותית הזאת, שאתה מביא שהיא טבעית, שהיא גם מסננת דברים שהוא לא צריך להבין בגיל מוקדם, שזה נשמע נכון, לכן אני שואלת שאלות ספציפיות.
העיקר להתחיל שוב ריקוד, ביטוי
צלילים.
כן, ביטוי הצלילים, ביטוי הרגשות, בכל מיני אלו הדברים.
ועוד שאלה ספציפית, כשאנחנו מציגים לו את המילים עצמן, הן צריכות להיות מנוקדות? כי זה תבנית אחרת, זה צורה אחרת, אם זה עם הנקודות או בלי. לא, זה מבלבל אותו.
רק צורה של המילה.
רק הצורה. אפילו לא מודגשת, אם זה בובה.
הוא מקבל את התבנית הזאת, והוא קושר את התבנית הזאת לדמות הבובה.
כן.
ואין לו יותר. הוא לא מפרק את התבנית הזאת לאותיות.
אז הנקודות לא רלוונטיות.
אין נקודות ואין כלום.
גם לא דגשים.
עכשיו, כשיש אפשרות, עדיף להרחיב את החוויה, נניח.
הוא יודע שהמילה הזאת, שתבנית הזאת, קוראים לה כך.
כן, הוא לומד את התבנית הכללית, הוא אפילו לא כל כך מבחין באמצע הרבה פעמים.
אתה אמרת באיזושהי שיחה.
את אומרת שהם ככה מבחינים בעצמם.
כן, זה הנטייה. קודם מתפתח הזיכרון הצורתי, הכללי, ואחר כך הזיכרון לפרטים. למרות שילדים ספציפיים, כמו שאתה גם תיארת, יכולים להיות שונים פשוט יותר מפותחים בתפיסה של האלמנטים. אבל בעיקרון גילאי 2-3 מפתחים זיכרון צורני.
גם דיברנו קודם.
אני חושב שזה יסודי ביותר בטבע האדם, כי כך אנחנו גם כן באים.
יש בזה גם משהו הישרדותי, שיותר טוב שנתפוס קודם, אני חושבת, את התבניות, כשנכיר חלק, ואחר כך אתה נכנס גם כילד, שאתה לומד את העולם, אז אתה לומד קודם את התבנית של הפרצוף, אתה פחות שם לב לעיניים.
נכון.
כאילו אין קליטה של, אין ראייה של העיניים בהתחלה.
כשאנחנו אומרים אדם, אנחנו אומרים אדם, זהו. כן. יש לו כך וכך.
זה קולט את העיגול הרבה פעמים.
אחר כך לפי כל מיני סימנים פנימיים יותר, אנחנו מדברים על מישהו ספציפי, על משהו. אבל בינתיים זה אדם.
השאלה, סליחה, האם לתת להם צור, האם זה, לפי זה, אולי לא נכון לתת להם צורות דומות? למשל, אמא ואבא, זה צורה די דומה. קצת קשה להבחין ביניהם.
זה נכון.
אז אולי לתת אימא ושולחן.
יבלבלו במילים האלה הרבה פעמים.
זה יבלבל.
נכון. אבל מה לעשות, זה קרוב להם. אולם שאבא לא כל כך קרוב.
לא נחכה איתו קצת.
זה באמת כך.
כן, אז לחכות. אוקיי. אבל יש משהו, אם אנחנו כבר הולכים על הטבעי ביותר לילד, צורות, יכולות להיות גם צורות שאנחנו מחבבים או לא מחבבים, שהן נעימות לנו או לא. למשל, שולחן זה צורה כזאת של מילה, לעומת צורה של אימא, שזה יותר... יש מילים שכדאי ללמד לפני האחרות, צורות מורכבות נגיד אחרי צורות פשוטות.
אמרת שיש צורות משעממות יותר וצורות פחות משעממות. זאת אומרת, אמרת שולחן דווקא בגלל שהיא שולחן, יש לה משהו יותר מעניין.
שולחן היא צורה מעניינת לילד.
זאת לימור מבחינה בין מילים שהן משעממות ואיך שהן בנויות לבין מילים שהן בנויות בצורה יותר מעניינת, שיש איזה שינוי כשאתה מבזה.
זה תופס לו את העין.
אני לא יודע, כשאני מסתכל על המילה שולחן, אני רואה שולחן. אני רואה שולחן.
אתה לא מפרק את המילה הזאת לשוב ולך?
לא, בכלל לא.
בכלל.
אני בכלל לא יודע אם זה מתפרק או לא מתפרק. נתנו לי את זה ממש כתמונה. כהירוגליף, ואני ככה רואה אותו.
אוקיי. ואז אם נורא מקובל היום, למשל, גם בגנים וגם בבתים, שתולים לילד את רצף האלף בית מול העיניים כל הזמן, או שכל הזמן אומרים לו, הנה זה אלף, זה בית, זה. זה לא מתאים?
אני לא, שוב, זה טוב לפי ה... שיטה כמו שדיברנו, שבאה לנו מהאדם הראשון, מהשגה הרוחנית כבר, משורש אחר. לא מלמטה, מלמטה יש לנו תבניות. תבניות של הצורות שאנחנו רואים בחיים שלנו, וצורה...
אז אנחנו דוחפים לו בעצם את הרצף הזה של
א' ב'? רק מהשגה הרוחנית הגיעו לנו בעצם האותיות.
זאת אומרת, ההשגה היא יותר ויותר פירוט, יותר ויותר פנימה, 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 וזה מפרק, מפרק, מפרק. אבל ההתחלה היא רחבה.
כן.
נורא מושחש העניין הזה, של מראים לו את רצף
האלף. אם היינו מתפתחים בצורה טבעית, ללא צורך בהשגה הרוחנית, אז לא היינו מגיעים בכלל לאותיות. היינו...
לא היה כזה דבר במציאות בכלל.
לא היה.
אז מה היינו?
היינו כותבים בצורה כזאת אחרת. זהו, זה... הסימן הזה כוס, הסימן הזה שולחן, הסימן הזה, וזהו. בצורת הסימנים, לא בצורת האותיות.
יש שפות
שבאמת... לא היינו מפרקים את צלילים לאותיות, ואותיות דומות לצלילים.
יש שפות שזה ככה במזרח. הן יותר מפותחות? הן יותר מפותחות?
לא, זה מדובר על השורש, שהם לא קיבלו את זה מהשגת אדם הראשון.
רגע, אני רוצה לשאול עוד על מה שדיברנו. אם אפשר לצרף, נגיד, מילה ים, אם אפשר לצרף אליה גם קול של ים לצד התמונה, זה יותר טוב, נכון? מבחינת לימוד. לצרף כמה שיותר אסוציאציות רגשיות מכל מיני חושים, זה טוב או שזה מבלבל?
קול של ים יכול להיות, תמונה של ים ודאי.
תמונה בטוח, אבל איפה שאפשר לצרף ריח או קול, זה טוב או שזה רק מבלבל?
זה לא מבלבל, אבל צריכים רק לבדוק היטב שזה יהיה מתאים. כי זה נשאר נקלט בתוך בתוך הזיכרון, כן, כתבנית ממש שקושרת כל הדברים האלה יחד.
ומה עם שאר החושים? מה עם חוש המישוש? האם הם צריכים להרגיש את התבנית גם בידיים?
זה מאוד חשוב.
אז צריך להגיש להם את זה בתלת מימד. לא רק בשם מסתכלים, אלא אפשר לרשום להם גם את המילה
כתבנית. אני ראיתי היום, זה יש גם כן ספרים לילדים.
כן.
שפוג בפנים.
כן. בולטים.
כן, כל מיני דברים כאלה. אני רואה שאנשים כבר מבינים.
זה טוב, שיטה נכונה.
כן, בדי. גירוי.
אידיאלית אם אנחנו לומדים על המילה ים כדי לקחת לים. ושילד יראה באמת מה זה וירגיש ויריח ויחווה.
בסופו של דבר, כן.
אפשר להביא לו חול. יש חול בגן.
טוב.
אוקיי.
ואז אני יודעת שזה כנראה קצת קדימה, אבל בכל זאת מתי אנחנו מתחילים לפרק ולהרכיב את המילים? נגיד יש לנו, אמרת לנו שככה צריך יהיה מאגר.
אחרי שאנחנו פיתחנו
כן.
איזשהו עולם הרגשי לילד.
אוקיי.
עם הצבעים, עם הריקוד, עם הצלילים, עם הביטויים הפנימיים.
איפה זה צבעים רק? רק אמרת צבעים עכשיו, איפה זה נכנס? צבעים איפה?
זה
בתמונה.
הם לומדים, זה בדיוק הגיל שלומדים צבעים.
הם הרי מקשקשים.
בתוך הציור הזה שם. כן, אוקיי.
זהו. כל הדברים האלה חוץ מי הביטוי בשפה, בשפת הכתיבה, כן? שהם יודעים לבטא את זה, רוצים, מבינים בזה צורך, ושזה התקשרות בין כולם, בריקוד המשותף, בצליל המשותף, בפנטומימה, בכל הדברים, כן? אז אנחנו יכולים, ואנחנו מלמדים אותם את אותם בשפות כתבנית, במילים, כן? בתבנית, אז אנחנו מתחילים גם כן, אחרי שזה נקלט טוב, אנחנו מתחילים...
שהוא מזהה? מה זה נקלט טוב?
שהוא קורא.
שהוא קורא את המילים.
כן. אז, הייתי אומר שרק אז יש לנו יכולת להגיע ללימוד לפירוק המילה.
כי זה כבר שלו?
פירוק המילה זה לגמרי, לגמרי מצד השני. זה משורש אחר לגמרי בבריאה, העליון. ושם אנחנו צריכים להביא אותו ליסודות. אין? לקבוצות האותיות. הייתי לומד אותו יחד עם ה... אבל זה קשה. אבל חומת הקבלה מלמדת אותנו על אותיות גרוניות, כן, שיניים, לשון, כן, כל האלו.
גם בהתפתחות, קודם התפתחות אותיות כאלה.
כן, זפרז, גיחית, כל הקבוצות האלו. ואיך אנחנו מבטאים אותם, איך אנחנו, אז לפי זה, זה האופי של האות.
אז קודם אותיות שהן יותר
דרך, ואחר כך פנימיות? לא, אני לא הייתי מכניס את זה כך. אני הייתי פשוט מסביר לו...
לפי קבוצות אבל
לפי אותיות? לפי הקבוצות האותיות, כן. לפי קבוצות האותיות.
והתחושה שלהם בפה?
כן.
ממש לקשור ל...
כן. איך אתם מלמדים? לא לפי ה-A-O-U-E בצורה כזאת.
את האותיות?
אותיות פתוחות, אותיות סגורות, אותיות... מה? לא.
ממש, בכל מיני שיטות יש כל מיני גישות. אני לפחות לא יודעת, אבל אני לא חושבת שזה דווקא לפי כאלה או אחרות. אולי כן.
אני הייתי בכל זאת הולך איתו ולהסביר לו מהם הביטויים של כל הקבוצות האותיות. כי אם אנחנו מגיעים משיטה הפנימית הזאת, מצורת האותיות, כן? אז הייתי לפחות מסביר לו את זה. בחומת הקבלה יש כל כך הרבה על זה, אבל שאלה איך להביא את זה לילד, אני אני כאן לא...
אבל מבחינה רגשית, למה אתה מתכוון שהוא כבר בשל לזה? זה לא רק שהוא מכיר את האותיות.
אחרי זה שהוא יודע לבטא את עצמו, שהוא מבין מה זה... בשביל מה זה כל השפות האלה, כמו ריקוד ומוזיקה וציור ופנטומימה ומה עוד?
יודעת, אמרנו, כן, אמרנו פנטומימה, צלילים, ריקוד יחד עם תנועה, אחרי זה שילוב של כל הדברים האלה יחד, כן. אחרי זה ציור של זה, אחרי זה מילים.
כן, אז עכשיו נגיד תתחיל לכתוב את כל מה שאנחנו מביאים ב בביטויים האחרים.
בביטויים של ריקוד וכו'.
כן, נגיד תמונה, תתחיל לכתוב עליה. ציור, ריקוד, פרצוף שלי, מה הוא אומר לך, כן, וכו' וכו'.
אז הוא לא כותב אותיות, הוא כותב תבניות.
הוא כותב תבניות.
זאת אומרת, הוא לא כותב בית, אלא הוא כותב בית.
לא, אני חושב שאנחנו כולנו גם זוכרים שככה כותבים. אנחנו לומדים את הצורה, אנחנו זוכרים את הצורה. אנחנו לא זוכרים את האותיות.
כשאנחנו קוראים קריאה אוטומטית, אתה מתכוון. הקריאה האוטומטית היא זיהוי של התחלה של מילה או התחלה וסוף, ולכן
גם לא רואים אם יש סיכול אותיות, לא רואים אותם.
ומי שאין לו תפיסה צורנית, הופך לקוי למידה מבחינת בית ספר, כי קשה לו מאוד לשלוח את הצורה.
אנחנו צריכים לפתח קודם את זה, וללמד האותיות.
ולחזק את זה גם, זה בעצם מחזק את זה גם.
וללמוד האותיות הבודדות, ואיך שהם מרכיבים את המילה רק אחר כך. האמת זה לא כל כך חשוב לאדם.
אבל אני רואה שהגישה הכללית שלך היא מהכלל אל הפרט. כמה שיותר כלל, 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 עד שהוא מתפרט, מתפרט, מתפרט. כן. רק עוד שאלה אחרונה, אולי באמת מה שלימור שאלה. מה זה נקרא? יש גם הרבה מאוד עניין עם השפה, כי הרבה מילים התווספו במהלך השנים שהן לא מילים טבעיות. אז מה זה נקרא, אפשר להגיד, נגיד ילד יודע כמה, 20 מילים, 40 מילים, 200 מילים, איזה עולם מספיק להגיד שאוקיי, הוא מספיק יודע תבניות, אפשר לעבור לפירוק. באיזה שלב אפשר להגיד זה מספיק? כי אפשר בלי סוף ללמוד תבניות.
אני לא חושב שהוא בכלל צריך פירוק כל כך. אני לא רואה לאדם, בעולם שלנו צורך לאדם רגיל, לפרק את המילה ולדעת האותיות וסדר שלהם וכן הלאה. הוא צריך לדעת, הוא יודע מבנה שלה וזהו. הוא יודע שככה זה כותבים. אפילו שתלמד אותו 10 שנים דקדוק, כן. או אחרי בית ספר לא מגיד
לא
אותה,
כן.
כן, שום דבר, הוא יודע שכך כותבים. במקרה טוב, כן. הוא יודע.
לא, נכון.
זהו. ולכן אני טוען שאם הייתה לנו גישה צורתית...
צורנית.
צורנית. כן, להכרת המילה ולחיבור שלהם הנכון, לפי הצלילים, איך חיבור הנכון קורה. הוא שומע והוא מתרגל, זה נרשם אצלו, שבצורה כזאת מעבירים סדר המילים.
אז יותר נכון אפילו ללכת לכיוון משפטים ולא לכיוון אותיות.
לא, אומרת, אותיות ודאי שלא.
אז לא, אני אומר להתרחבות תמיד, כן. משפטים, אחרי כן. זה פסקאות, כן. מילים, דפים.
אתה לא רואה איך שהוא מתפתח...
אבל יש בזה משהו שמעמיס על הזיכרון מאוד, כשאתה צריך ללמוד עוד ועוד תבניות, לעומת כשאתה לומד את הפירוק, אז אתה...
נכון.
אני לא בטוחה מה אני רוצה לשאול.
את רוצה לשאול כך, שאם אני לא יודעת מילה הזאת...
כן,
צורה
כן,
הזאת.
כן, אני לא הכרתי אותה ממקודם.
זה מה שאת רוצה לשאול. כן. אני קורא, פאפה,
כן,
פאפה,
זה הפענוח שאני מחפשת.
ואף
כן.
פעם לא קראתי את זה,
כן.
לא פגשתי את זה.
נכון.
אבל עכשיו לפי הצליל שאני
נכון,
קראתי,
נכון, נכון.
אני
נכון.
אומר שזה כתוב חתול, כן. נגיד. חתול
בבית...
אני מכירה, אבל צורה הזאת אני לא מכירה.
נכון.
נכון.
אז מה?
זה פענוח, גם זה מאפשר להם לקרוא תנ"ך אחר כך. מילים שהם לא מכירות, מכירים את הצורה, אבל כל דבר הם יכולים.
כל דבר.
אז אי אפשר לוותר על החלק הזה.
אנחנו, כאן זו השאלה.
אוקיי.
האם מתוך זה שהם ילמדו קריאה צורתית הזאת,
כן?
צורנית. הם לא יגיעו לזה שיהיה להם מעצמם ברור
שיש
כאן.
הם יכולים להגיע למחנה המשותף, אבל עדיין צריך להגיע לזה. להראות מספיק מילים דומות ושונות, ואז הם מבינים את ההבדל.
אני רואה רק שהאותיות וחיבור שלהם, וביתים האלו, וכל הדקדוק ביניהם, וזה דברים שהם מאוד מאוד מעמיסים על הילד, לימוד,
גם בדרך כלל
לימוד מלאכותי. הוא לא מבין את זה, הוא לא מרגיש את זה, הוא מקבל את זה כאיזשהו מין קוד הלא מובן, הוא לא יודע אחר כך להסתדר עמו, זה מאוד מגביל אותו בהתפתחות בשפה עצמה. אנחנו, אם היינו נותנים מצד השני, היינו, אני חושב, רואים ילדים שלנו הרבה יותר מפותחים
פחות
בשפה.
פחות לדייק אותם, יותר לאפשר להם לבטא. זה לא שלא חשוב לדייק, אבל כי יש בזה משהו של לדייק כשאתה שם לב לאלמנטים.
למה?
כי יש מילים נורא דומות, למשל אמא ואבא, רק דבר אחד משתנה ביניהם, אבל זה עולם אחר לגמרי, והצורה די דומה, לא כל כך, כאילו אני מפחדת...
דווקא צורה הוא לומד שהיא לא דומה.
אבל הרבה פעמים כשילדים לומדים צורות, אז הם אחר כך קוראים בערך. אתה רואה שנשארת להם קריאה של בערך כזה, שהם קצת מנחשים.
אנחנו לא יכולים לקחת דוגמאות מהחיים לצערנו, כי הלימוד שלנו לא נכון.
אולי נמשיך.
כדי לנסות, כן. לא, זה גם מאוד יפה. בכלל, בכל מה שאתה אומר, אני מזהה לאורך כל התוכניות שלנו, תמיד נטייה להתרחבות כלפי העולם, להרחיב, להעשיר את העולם הפנימי ולא לצמצם. ולהתמקד, לא לתוך עצמי, אלא חוצה מעצמי.
וגם למידה מאוד רגשית, ואז היא גם כיפית.
כי שפה היא ביטוי.
וגם ללמד דברים נוספים.
טוב, הייתה לנו תוכנית מרתקת. אני חושב שיש המון כלים קיבלנו פה, והמון... כאלה מיקוד ובכלל תפיסה חדשה. דיברנו על פנטומימה, אחרי זה מעבר לצלילים, אחרי זה ריקוד עם תנועה יחד, לשלב תנועות פרצופים, ריקודים וצלילים ביחד, ממש שלבים כאלה. אחרי זה שואלים איך מתקשרים בלי ריקוד וכל הצורות האלה, תציירו את זה, מציירים, אחרי זה עוברים לתבניות של מילים, ואחרי זה מילים מתחילות להתחבר לעוד ועוד תבניות כאלה כדי ליצור עולם יותר ויותר רחב, דווקא החוצה. טוב, מרתק. אני בטוח שתצפו עוד מעט בכבר תוכניות שבהן ניישם את זה בצורה חיה עם ילדים, ותוכלו גם לקבל גם אתם כלים איך לעשות את זה. אני מודה מאוד ללימור, תודה לך, תודה לך, דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לכם, להתראות.